שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק שמיני. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. עמדת להבין את נושא הפגישה של היום, של הערב. יש לדעת שהייתה מלחמה שיקום לגמרי נשכחת, אבל היא קובעת בנוגע לנושא שלנו. זאת מלחמת שבע השנים.
מלחמת שבע השנים?
כן.
אנחנו באמת כולנו מתעסקים בדרך כלל במלחמת מאה השנים.
כן, זה הולך ויורד.
כן.
עד הסוף גם נגיע למלחמת ששת השבועות, ואחרי זה ששת הימים.
יפה.
כן. ובכן, מה הייתה מלחמת שבע השנים? קודם כל שתדעו שווינסטון צ'רצ'יל, שהיה גם היסטוריון, מחוץ להיות ראש הממשלה, הגדיר אותה מלחמת העולם הראשונה.
עד כדי כך היא הייתה משמעותית?
כן, מאוד.
מתי זה היה?
המלחמה התרחשה בין 1756 ל-1763.
ובין מי למי? למעשה,
זאת הייתה מלחמה בין אנגליה לצרפת. ההמשך, היריבות התמידית, אבל בארצות השתתפו כבעלות ברית של שתי המדינות הללו.
מה התחיל את המלחמה?
היריבות בנוגע למי תהיה הרשות הפוליטית באירופה. והמלחמה נגמרה לא טוב למען צרפת.
מה זה אומר?
זאת אומרת שצרפת הפסידה שני שטחים שאי אפשר לקרות להם קטנים. הודו וקנדה.
בהחלט אי אפשר לקרוא להם שטחים קטנים.
אבל התוצאה הייתה שאצל המדינים הצרפתים בערה הנקמה. והם רצו כל הזמן למצוא הזדמנות, אני אשתמש בביטוי לא כל כך אקדמי, לדפוק את אנגליה. ומה קרה? אנגליה אמנם ניצחה, אבל היא נכנסה לחובות. ואז היא גילתה שיש לה מושבות באמריקה, 13 מושבות, שהן פורחות מבחינה כלכלית. וממשלת לונדון, היא למסקנה שגם האמריקאים, למעשה הם האנגלים שהגרו לאמריקה, ישלמו מיסים. אז האמריקאים חשבו שזה לא כל כך הגון, מפני סוף סוף הם לא יצאו מלחמה, ממשלת לונדון יצאה למלחמה, ואז באה הסיסמה המפורסמת, No taxation without representation. אנחנו לא מיוצגים בפרלמנט של לונדון, והפרלמנט של לונדון לא יכול להטיל מיסים עלינו.
כאן למעשה מתחילה התקוממות של התושבים בארצות הברית נגד המולדת הבריטית.
המולדת, מולדת, כבר לא מולדת. ואז באה למשל המעשה המפורסם, הבוסטון טי פארטי.
כן.
כאשר האמריקאים מחופשים לאינדיאנים, זורקים לים חבילות עצומות של תה, שהאנגלים רצו פשוט למכור את זה דרך האמריקאים, ולשלם מיסים.
זהו, צריך רגע להסביר שלמעשה האמריקאים הראשונים הם למעשה בריטים.
ברור.
בריטים שהגיעו אל היבשת.
סקוטים, אירים.
כבשו אנגלים, שם את כן. האזור מידי האינדיאנים במלחמות עקובות מדם, כדרכן של מלחמות כיבוש מן הסוג הזה. והקימו שם ערים חדשות, למשל ניו יורק, היא יורק החדשה, יורק היא עיר בריטית.
אבל יש משפט של מונטסקיו, שאסור לשכוח אותו, אחרי שתושבי אירופה היסלו את תושבי אמריקה, הם השתלטו לאמריקה, הכוונה לאינדיאנים.
כן.
כלומר, כל העידן האורות, כל ההשכלה, הייתה נגד שעבוד של עמים קולוניאליים, וזה למעשה יביא, בסופו של החשבון, לחיסול העבדות.
יוהו! Ka we garundu
אבל כרגע אנחנו מדברים על מצב שבו הבריטים שמצויים עכשיו באמריקה מתקוממים נגד בריטניה ואומרים אנחנו לא מוכנים לשלם לכם מיסים, להפריש לכם חלקים מהמשכורת שלנו, מהרווחים שלנו, כל עוד אתם לא נותנים לנו ייצוג בפרלמנט. לא היה יותר פשוט מבחינת בריטניה באמת לתת להם ייצוג כזה?
אבל הם לא רצו. קודם כל אל תשכחי שזה מסובך. אין מטוסים. התוצאה הייתה שבבריטניה לא הייתה כל אהדה לאמריקאים שנחשבו למורדים.
בוא נדבר רגע באמת על מסיבת התה של בוסטון. מה בדיוק היה שם?
סוחרים אנגלים הביאו מטען גדול של תה.
כן.
והם רצו למכור את זה מבלי לשלם אף פרוטה לאמריקאים. ואז האמריקאים מחופשים לאינדיאנים, התנפלו על האוניות האנגליות והשליחו לים את המטען התה.
וזה נחשב לאירוע מכונן.
כן.
בעצמאות ההולכת ומתגבשת של האמריקאים.
אבל אל תשכחי שיש עוד מישהו בתמונה, הצרפתים. והם עוקבים בעניין עצום אחרי מה שמתרחש באמריקה.
אחרי שהם איבדו, אמרנו, את הודו ואת קנדה.
כן.
לאנגלים.
והודו הם שמרו על עיר אחת, פונדישרי. ואני זוכר, המורה שלנו אמר, אנחנו לא הפסרנו את הודו, כי שמרנו על פונדישרי.
הבנתי. אז הכל בסדר אם
כן.
כך.
ראש ממשלת צרפת, שואזל, ושר החוץ של צרפת, ורז'ן, שכנעו את המלך החדש, לואי ה-16, האומלל, שזאת ההזדמנות הגדולה להחזיר לאנגליה מה שהיא עשתה לנו במלחמת 7 שנים.
למה הוא היה אומלל אגב, לואי ה-16?
כי חתכו לו את הראש.
אבל עוד לא חתכו לו את הראש לא. עכשיו, אנחנו, המהפכה הצרפתית עוד לא פרצה.
לא, אנחנו מכינים את המהפכה הצרפתית.
אז מה, הוא הבין שזה הולך לקרות?
האיש הזה היה אדם די מוזר. המלך הזה היה אדם הגון, הוא למד מקצוע, לעשות מנעולים.
מה, הוא היה מנעולן?
כן, הוא היה גם מלך.
אני מתארת לעצמי, אבל שאם מישהו נתקע מחוץ לבית, לא היו מתקשרים למלך לואי ה-16 להזיק אותו שיפתח.
לא, אבל אל תשכחי שאמיל, פרנז'ן ז'אק רוסו, נתן כדוגמה שכל נער חייב ללמוד מקצוע.
אז אפילו המלך עשה את זה.
אפילו עשה את זה, כן.
יפה.
הוא היה נשוי לנסיכה אוסטרית, מארי אנטואנט.
המארי אנטואנט.
המארי אנטואנט.
שיוחס לה בטעות המשפט על ההוגות.
אמרתי לך לא פעם שאחותה אמרה את המשפט על ההוגות.
כן, אני זוכרת.
מארי קרולין. הוא הנשוי למארי אנטואנט שהתנהגה בצורה לא כל כך הגונה, והיא שלחה את התמונה שלה לאימה, קיסרית אוסטריה, מריה תרזה, וקיבלה בתשובה מכתב. רציתי לראות את מלכת צרפת וראיתי שחקנית תיאטרון.
לא הבנתי שום דבר מהסיפור הזה. למה בכלל היא שלחה את התמונה שלה לאימא?
היא הייתה משתרשעת, הולכת לריקודים, והציבור הצרפתי חשב שהיא לא מנהגת כמו מלכה.
הבנתי.
ואז היא שלחה את תמונתה לאימא.
בסדר? כשנית
עושה מריה תרזה.
נו, יפה מאוד, אז למה?
עם נוצות ועם יחלומים, וקיבלה תשובה מאימא. אני חשבתי לראות בתמונה את מלכת צרפת, וראיתי שחקנית תיאטרון.
כלומר, אמא שלה לא הייתה מרוצה מההתנהגות המתירנית שלה.
Thank you. Allô, allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise,
tout va très bien, tout va très bien.
עכשיו שר החוץ ורז'ן, שהיה אדם מאוד משכיל, התחיל לשכנע את המלך שההזדמנות בה נתנקם באנגליה. כיצד נעזור למושבות האנגליות באמריקה להשתחרר מעולה של אנגליה, להיות המדינות עצמאיות.
כלומר, הקמת בעצם ארצות הברית הונעה בין השאר על ידי כוחות צרפתיים?
כן, עוד איך. קודם כל, מבחינה פוליטית, כאשר סוכני שירות הריגול התחילו להתעניין, אז האמריקאים אמרו, אין לנו נשק, אין לנו כסף, אין לנו מדים, אין לנו אבק שריפה. עכשיו ייכנס הגיבור של ההרצאה הזאת. אז המלך פנה אל הבולשת, על ה-Secret Service, כלומר, המודיעין. עכשיו יש לדבר על אחד הדמויות החשובות מאוד בשם קארון. קארון הצעיר היה חביב מאוד. הוא היה בן של שען ולמד את המקצוע מאבא.
גם ז'אן ז'קרוסו היה בן של שען, לא?
של שען שפשט את הרגל.
ששכאן
היה שען
מצליח.
מאוד מצליח. כן.
יפה. אז יש לו כבר יתרון.
והוא למד את המקצוע ובגיל מאוד צעיר הוא עשה את מלאכת המחשב שלה, שעון על טבעת. כלומר, כל כך קטן שאפשר
לענות אותו כטבעת.
כטבעת, והוא נתן את זה, כלומר, הוא בחר את זה בין לעצמנו, לאהבת המלך, מאדם דה פומפדור.
רגע, יש פה יותר מדי דמויות וצריך לעשות סדר. קודם אני רוצה להבין, עד אז, איך הלכו עם השעון בחזיית הבגד?
כן, כן.
לא כצמיד על היד?
לא, לא, לא.
ואז הוא המציא משהו חדש, אותו קארון, את הבחור הזה, שהוא בנו של שען.
כן, ולאחר זאת הוא גם המציא שעון מעורר.
אה, יפה.
כן, וכולם רצו להתעורר אצלי לשעון. אפשר להגיד שהוא תרם להשכלה, מבני שהסופרים התעוררו מוקדם.
זה חשוב מאוד.
ויכול לשתוף, כן.
ואמרת שהוא מעניק את הטבעת שעון הזו לגברת פומפדור.
מעניק, הוא מחר.
מחר.
כן.
מי היא?
בסכום עצום. היא הייתה אהובת המלך לואי ה-15.
אהה.
כן.
אבל עכשיו אנחנו כבר בימיו של לואי ה-16.
כן, אבל זה קודם.
כן.
קארון היה מאוד צעיר, כאשר הוא ימציא את המצאה שלו.
אז כשהוא נוטל את הטבעת, היא עדיין אהובתו של המלך.
כן, אבל היא תלך לעולמה.
טוב, זה דרכו של עולם.
ואז למלך יש אהובה חדשה, אדם דיברי.
המלך עכשיו עדיין לואי ה-15.
כן, כן.
כן?
ללואי ה-16 לא היו אהובות. כן.
למה? הוא היה נאמן למרי אנטואנט.
כן.
כל הכבוד, סוף סוף מלך נאמן, אני בעדו.
אבל לא תמיד היא הייתה נאמנה לו. אבל זה פרט אחר.
אוי, פרופסור, אתה כל פעם צריך לשבור לי את האשליות הרומנטיות?
תראי, היא אהבה את שוודיה.
בסדר?
בשוודיה יש שוודים.
הבנתי. טוב, אני לא אכנס לזה באמת.
לא, נשתלך להיכנס בפעם הבאה.
אבל בינתיים אנחנו מדברים על הטבעת שהוא נותן לגברת פומפדור.
כן, וזה מקרב אותו למשפחת המלוכה. ואז הוא מקבל הזמנה מטעם מלך צרפת, עדיין לואי ה-15.
הוא בורגני דרך אגב, לא אציל.
הוא לא אציל, אבל עוד מעט הוא יהיה אציל.
אה.
הוא יקנה את התואר. הוא יהיה עשיר.
כן.
הוא מקבל תואר מורה לנבל של בנות לואי ה-15.
נבל?
נבל.
איך שען יודע לנגן בנבל?
הוא ידע.
טוב, ברוך כישרונות.
אני רוצה להגיד לך שלמעשה קלובינו, הדמות שמופיע במחזותיו, זה הוא בעצמו. הפר הצעיר, החצוף, המאוהב, והוא היה בן 17-18.
טוב, בשלב הזה אנחנו אפילו עוד לא יודעים שהוא כותב מחזות, כרגע הוא רק שען שיודע לנגן בנבל.
לדריך בנות המלך.
עד כדי כך.
ובנות המלך היו כל כך אוהבות את המלך, שהם לא ניסו. חמש הבנות.
העדיפו להישאר בבית.
כן, אבל זה צרפת הפסידה כל מיני חוזים.
והמלך לא הכריח אותן?
המלך היה אנוכי. הוא רצה שהבנות יינה בבית.
אוקיי.
ולא אוקיי.
למה? אם הן היו מרוצות והוא היה מרוצה, אז אני...
אבל הם נשארו רווקות.
בסדר.
לא, זה לא בסדר.
הבנתי.
הם יכלו לקשור בריתות עם כל מיני מדינות.
פרופסור, יש דברים יותר חשובים מבריתות.
לא בהיסטוריה, תסלחי לי.
Une petite bourgeoise élevée à la grivoise, mesurant tout à la toise, fait de la cour un taudis. Le roi, malgré son scrupule, pour elle, follement brûle. Cette flamme ridicule excite dans tout Paris. Cette catin subalterne insolemment le gouverne, et c'est elle qui décerne les honneurs à prix d'argent. Devant l'idole tout plie, le courtisan s'humilie, il subit cette infamie et n'est que plus indigent. Si dans les beautés choisies, elle était des plus jolies, on pardonne les folies quand l'objet est un bijou. Mais pour si mince figure et si sotte créature, s'attirer tant de murmures, chacun pense le roi fou. Il est vrai que pour lui plaire, le beau n'est pas nécessaire, vingt milles sur lui faire, trouver son grouin gentil. On croit aussi que d'estrade, si vilaine, si maussade, aura bientôt la passade. Elle en a l'air tout bouffi.
אז הוא למד אותה לנגן בנבל.
כן, הוא מתקרב למשפחת המלוכה. והמלך שחשב שהוא מאוד זריז וחכם וכישרוני, ממנה אותו סוכן בשירות החשאי.
סוכן בשירות החשאי?
כן.
אז הוא גם שען, גם מורה לנבל וגם ג'יימס בונד, מה קורה?
זה היופי שלו. הוא יהיה גם סופר גאוני.
איש אשכולות.
עוד איך. ונדבר עליו.
הייתי שמחה להכיר אותו, הוא נשמע לי כמו בן אדם מעניין.
מאוד מעניין, כן. אבל אני רוצה להגיד לך, הוא נשא שלוש נשים אשר מתו מהר מאוד בתנאים מוזרים.
טוב, כל דבר בעיתו. בוא נתרכז רגע עכשיו בעבודתו כבלש בשירות החשאי. סוכן.
הוא נשלח ללונדון על מנת להשמיד ספר שיצא שם במחתרת, בכותרת זיכרונותיה של אישה ציבורית.
מי זאת האישה הציבורית ולמה צריך
להשמיד? אהובתו של המלך מדאם דו בארי. אחרי מותה של מדאם דו פומפדור, לואי ה-15 מצא את מדאם דו בארי. והוא נוסע ללונדון, קונה, כמו היה לו כסף מן האוצר הצרפתי, קונה את כל הטפסים של הספר ושורף אותו.
מה, כי המלך מוצג שם באור שלילי?
אומרים שאהובתו היא זונה, מה זה אישה ציבורית?
אישה ציבורית.
אישה ציבורית.
תשמע, אני לא חשבתי בכלל על הקונוטציה הזאת. וואה.
אבל הספר הוא כתב בצרפתית, לא באנגלית.
טוב, דרך אגב.
כי הם רצו להבריח את זה חזרה לצרפת.
אני רוצה לומר לך שלא מדובר פה באיזה משימה. בוא נגיד, ג'יימס בונד לא היה עושה את זה.
הוא קיבל כזה.
בסך הכל הלכת להשמיד כמה ספרים. לא, הוא קנה. סוכן בשירות החשאי, חשבתי כבר הולך לרגל, הולך לרצוח.
הוא יעשה גם את זה. אז באו החדשות הראשונות. ההתמרמרות המתיישבים האמריקאים במושבות האנגליות באמריקה הצפונית.
שוב, בגלל הדרישה של בריטניה שהם ישלמו למיסים.
ואז שר החוץ הצרפתי, שהיה אדם חכם מאוד, פעיל מאוד, שמו היה ורז'ן, משכנע את המלך לואי ה-16 שיש לעזור לאמריקאים, כי זאת ההזדמנות להתנקם בבריטניה.
וואלה.
הם ניצחו אותנו במלחמת 7 שנים, אנחנו נצח אותם במרד המושבות באמריקה.
טוב, זה עבד.
זה עבד. מצוין. מה הוא עשה? קודם כל הוא הקים חברה פורטוגלית. אותו שען
שהוא גם נגן נבל, מורה לנבל, וגם סוכן חשאי, ועוד נגלה שהוא סופר, כן.
עוד נגלה, כן. לעת עתה הוא חייב לעזור למתקוממים באמריקה.
כי זו המטלה שמטיל עליו שם שר האוצר.
כן, אבל בינתיים אחותו בורחת לספרד, לספרדי, שנוטש אותה.
אוי אוי אוי.
ואז הוא נוסע למדריד.
כדי לעזור לה.
כדי לעזור לה.
יפה.
זה נגמר בלי מות אדם, אבל גוטה, ששמע על כל הפרשה הזאת, כתב מחזה ששם הסיכום הוא מותם של הגיבורים. קלוויגו.
אז מה, החיים של קרונט הבחור שלנו הם בסיס למחזה של גוטה?
קודם כל, מפני שהפרשה הייתה ציבורית. הם התחילו להתכתב, ודרך אגב, הסגנון הספרותי של קרון היה כל כך מבריק, שוולטר אמר, אני מקנה בו.
הכל בגלל חלופת המכתבים הזו עם אחותו, שהסתבכה בספרד?
לא, מפני שהיה גם עניין משפטי, והוא כתב מכתבים נגד עורכי הדין, שהצד השני, וסגנון מבריק. אבל בספרד, הוא נסע לפורטוגל.
וזה כל זה קורה כשהוא בעצם אמור לעזור לאמריקאים מול הבריטים.
כן, אבל כיצד? הוא מקים חברה פורטוגלית.
אוקיי.
שאומנם הכתובת שהיה זה ליסבון, אבל לא היה באף פורטוגלי אחד. רק צרפתים.
אז למה דווקא היה פורטוגל?
כדי להיות זר, וגם...
שלא יהיה אפשר לשייך את הפעילות הזו של העזרה לאמריקאים לצרפת.
בדיוק.
חברת קש.
קש, אבל כל אחד ידע את האמת. והסיקט סרוויס האנגלי לא טעה שצרפת עומדת מאחורי הפרשה הזאת.
אז מה עשתה החברה?
הייתה חברה משלחה נשק, אבק שריפה, מדים וגם אוכל למתקוממים האמריקאים.
זה בדרך כלל לצרפת הרבה מאוד כסף.
כן, אבל ברביעי ביולי 1776, המושבות האמריקאיות מכריזות על עצמם כמדינה עצמאית בשם United States.
מזל טוב.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
There was Captain Washington upon a slap and sat in, giving orders to his men.
I guess there was a million.
Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Find the music and the step and with the girls be handy.
מי מכיר במדינה החדשה הזאת? פורטוגל? לא. ספרד? לא.
צרפת!
איך ניח? ואז עשו כל מיני בדיחות. שהמדינה הכי ותיקה באירופה, צרפת, מכירה במדינה הכי חדשה בגדול הארץ, אמריקה, United States.
אבל עכשיו אנגליה היא זו שצריכה להגיב על מעשה העצמאות הזה.
היא מגיבה, אבל הפעם היא פחות מוצלחת ממה שהייתה קודם.
במלחמת שבע השנים.
בדיוק, קודם כל עכשיו בצרפת, וזה חשוב לנו כי אנחנו מתקרבים למהפכה הצרפתית. כל מיני צעירים אידיאליסטים מחליטים להנדב להגן על ארצות הברית נגד אנגליה. ובין אלה נמצא גם בחור בן 20 של האצולה הגדולה, ז'ילבר מוטייה מרקי דה לפייט, שנוסע לאמריקה, מתיידד עם וושינגטון, אבל דורש ממנו דבר קטן, שוושינגטון קצת היסס.
כן.
הוא רוצה להתמנות גנרל בגיל 20.
מי, לפייט? גנרל בצבא האמריקאי?
כן. אבל וושינגטון חשב, אם הוא כבר פה, הוא צרפתי ויש לו כסף, והוא תורם. דרך אגב, הוא לא קיבל פרוטה מן האמריקאים, הכל היה חשבונו.
לפייט.
לפייט.
ושאתה אומר, וושינגטון זה כמובן ג'ורג' וושינגטון.
כן, הנשיא הראשון.
בהחלט.
ומתיידדים. וושינגטון המזדקן מתלהב מלפייט הצעיר וכל לו מכתבים מיידיר מרקי, מרקי היקר שלי. והוא משיב לי, אני כבר לא מרקי, אני גומר עם התוארי הצולה, אבקש אתכם לא להשתמש בביטוי הזה, ואז וואקסטון קורא לו, my dear sir.
אם כי צריך לומר שמרקי זה תואר גבוה יחסית בשרשרת של האצולה.
מתחת לדוקס.
שזה אחד לפני המלך?
דוקס זה הכי גבוה.
כן.
בדרך אגב, תוכל להגיד כמה מילים על אותו לפייט, כי היא דמות מאוד מאוד מעניינת.
אגב, זה לפייט כמו גלרי לפייט?
כן, זה גלרי על שמו.
אה, זה על שמו?
כן.
נו, יפה.
אבל הוא היה נשוי עם בחורה, שהייתה גם כן אצילה, גם כן אידיאליסטית, גם כן תומכת בהשכלה ובעידן האורות, כך שמדינה זאת הייתה הרמוניה מושלמת בין לפייט לאשתו.
אז מה, הם עברו לארצות הברית?
הוא עבר. עבר, כן.
טוב, זו הרמוניה פחות מושלמת אם הוא בצרפת והיא בארצות
אבל, הברית. אבל, אל תשכחי שהוא קיבל תואר גנרל, זה התנאי שלו. ווושינגטון חשב והוא עושה גנרל.
והוא נלחם בפועל?
מאוד, ונפצע. גיבור לאומי. עד היום יש ערים בארצות הברית שנקראים לפייט. ודרך אגב, הוא קבור בפריס. ועל קברו מתנוסס דגל אמריקאי שאפילו הנאצים לא העיזו להסיר אותו כשכבשו את פריס. כאשר ארצות הברית נכנסה למלחמת העולם הראשונה, המפקד של הכוחות האמריקאים, הגנרל פרשינג, בא לבית הקברות ואמר ללפייט המת,
כן.
להרעיר. אנחנו פה. גם הוא הקשיב לזה. הייתה ידידות מפורסמת שמתקיימת עד עצם היום הזה.
Dans les rues de Rio, un enfant s'émerveille en voyant défiler sous ses yeux le cortège or et bleu des fanfarons livrés de soleil, oubliant ses habits, ses pieds nus, dans ses rêves éperdus, il se prend pour un roi conduisant le sabbat. Au milieu des sabbats, dans le cœur de la fête, il jette son cœur. Dans les rues de Rio, un enfant tend ses mains en chantant et devient le copain de tous les musiciens. Au soleil de l'amour.
אני קצת מבולבלת. יש לנו את לפייט שעכשיו נמצא בארצות הברית, נלחם יחד עם האמריקאים נגד הבריטים כגנרל אמריקני.
כן.
אבל מה הקשר בינו לבין הגיבור הקודם ששוחחנו עליו, קרונט, שהקים את החברה הפורטוגלית?
החברה שולחת נשק, אבק שריפה.
אבל קרונט עצמו לא נלחם.
לא, הוא היה מארגן את כל זה.
הוא רק דאג להספקה.
כן, אבל איזה הספקה? הדעה הכללית היא שבלי העזרה הזאת, אמריקה לא הייתה מחזיקה מעמד.
אבל בניגוד ללפייט שפעל על דעת עצמו, קרונט עושה את זה למעשה בשליחות הממשל, הצרפתי.
כן. ודרך אגב, הוא מכניס גם את כספו.
שלו.
שלו, כן. ואחרי זה תהיה בעיה שלמה, שהאמריקאים לא עשו לו את הכסף, 30 שנה. רק היורשים שלו יקבלו משהו. כי את יודעת, שרי האוצר הם לא כל כך נדיבים.
אז אנחנו רואים
באמריקה ש... וגם במארצות אחרות.
זה בטוח. כן. אז אנחנו רואים שלמעשה יש תמיכה צרפתית בכמה חזיתות במאבק של האמריקנים החדשים בבריטים. גם כלכלית, מעבירים להם ציוד והספקה, וגם בלחימה בפועל.
אני רוצה להגיד לך שאנגליה ששלטה בקנדה, שהיא קיבלה מצרפת.
בעקבות מלחמת שבע השנים.
כן. עשתה משהו מעניין מבחינה ארכיטקטונית. היא הפכה את הבית הלבן, שזה מקום מושבו של נשיא ארצות הברית, לבית שחור, שהיא הסיתה אותו.
הבנתי. בכל מקרה, אנחנו בעיצומה של המלחמה האמריקאית נגד הבריטים.
כן, ועכשיו קורה שאותו קרון, שהוא כל כך כישרוני בכל התחומים, מגלה שהוא גם סופר. והוא כותב שני מחזות. קודם כל, ההצלחה הייתה עצומה.
של המחזות.
של המחזות. מפני שהם היו כתובים ברוח המהפכנית המבשרת את בו המהפכה. הראשון זה הספר מסביליה.
זה מאוד מאוד מוכר וידוע.
כן. שרוסיני עשה
מזה... הפך את זה לאופרה.
אופרה. פיגארו הוא ספר, אבל הוא ספר שבלעדיו העיר לא קיימת. הוא מכיר את כולם, הוא משדר כל מיני קשרים, פיגארו פה, פיגארו שם. דרך אגב, נפוליון, שלא היה מבקר ספרותי, אמר שהמחזות של קרון, שעכשיו ישנה גם את שמו, ויקרא בו מרשה, הם כבר המהפכה בעיצומה.
אבל למה? מה קורה במחזה הזה, בספר מסיביליה, שמבשר את בו המהפכה?
העובדה שאדם פשוט ספר, הוא הרבה יותר חכם מכל האצילים. וזו מבחן החוכמה.
וכפי שאמרת, לימים רוסיני ייקח את המחזה הזה ויהפוך אותו לאופרה מאוד מצליחה, הספר מסיביליה.
ושם יש אריה שאומרת, פיגארו פה, פיגארו שם, שאומר שהוא למעשה
שולט בכל.
בכל, כן.
פיגארו, 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 פיגארו. היי בן, היי בן.
יש עוד להוסיף שהגיבור שלנו, קרון, מתחתן, בפעם שנייה דרך אגב, וקונה אחוזה שנקרא בו מרשה, וקונה תואר כעורך המלך. כלומר, הוא נכנס לאצולת הגלימה על ידי קנייה.
אצולת הגלימה, כפי שהסברת לנו כבר בתוכניות קודמות, זה אנשים שזוכים בתואר האצולה שלהם מתוקף הפעילות המשפטית,
בדיוק.
ולא כסחירי חרב או כחיילים אבירים שהם האצילים מהסוג הנעלה יותר, נגיד.
את צודקת.
אז רגע, אתה אומר שהוא מתחתן כבר הפעם השנייה?
כן.
מה קרה בראשונה?
היא מתה.
איך?
אני מציע לא לברר את זה.
לא לברר?
כי המשטרה גם כן לא הצליחה לברר.
הבנתי. לא, כי גם השנייה תמות.
כן.
וגם השלישית תמות.
השלישית תמות בסביבה טובה.
אז לפחות לגביה יש פחות חשדות.
כן.
אבל מה, הוא היה מעורב? הוא נחשד במעורבות במוות הזה?
אויביו. האשימו אותו. הוא השיב, את אמרתי לך, שוולטר מאוד העריך את הסגנון שלו, והוא למעשה עשה מה שהצרפתים חושבים לחיוני. הוא העביר את הצוחקים לצידו.
כלומר?
כלומר, במשפטים שהוא ניהל נגד המשטרה, הציבור הצרפתי נהנה מן הכתבים שלו, וצחק לטובתו, ולמעשה הוא יצא מנצח. עכשיו הוא כבר לא נקרא קרו, הוא נקרא בו מרשה. והוא כותב מחזה שני, שזה נשואי פיגארו, שמוצרט הוסיף לזה המוזיקה באופרה של מוצרט, שהיא נהדרת.
בקיצור, כל אחד מהמחזות שלו הפך לנכס צאן ברזל, לאחר שאחד מהמלחינים הגדולים לקח...
שני מלחינים.
אני אומרת, לקח את המחזה המקורי של בו מרשה, והפך אותו לאופרה מצליחה ביותר.
מה, גם השני, יותר מוקדם, מוצרט, מהו הנושא? הנושא הוא שאחרי שספר מסביליה, הוא רוצה לשבוש אהבתה של בחורה אחת, שהוא נושא אותה לאישה.
כן.
הרוזן על מביבה מתחיל להשתמם, והוא מחפש אישה אחרת. ואז פיגארו איננו עוזר לו, מכשיל אותו, הרוזן חייב לבקש סליחה על ברכיו, ואז יש משפט מסוים ששומעים כבר את המהפכה המתקרבת. פיגארו אומר, יש להם לאצילים הכל, הכסף, הלידה, התואר, הרמונות. ומה הם עשו למען זה? הם התאמצו להיוולד. זה כמובן כתב אישום נגד האצולה.
בעצם מעלה את חוסר הצדק האינהרנטי בחברה הצרפתית.
כן, אבל מבחינה הזאת הייתה סיסמה מבחנית מוצלחת ביותר.
כך שבעצם אנחנו רואים במחזות האלה כבר באמת את ניצני המהפכה, את הצורה שבה הציבור הצרפתי הולך לומר להצילים, מה זה לומר, הולך להראות להם בנחת זרוע קשה, זהו, שלטונכם הסתיים.
אבל אני רוצה להגיד לך שלואי ה-16 היה מודע לעובדה שעל ידי ברית שלו עם ארצות הברית הצעירה, הוא למעשה מעודד את הנטיות המהפכניות.
כי ארצות הברית כבר לא התנהלה בשיטה מלוכנית, היה ההפך הוא הנכון.
ועוד משהו מאוד חשוב, הרפובליקה החדשה הכריזה בחוקה שלה על הפרדת דת ממדינה. ואל תשכחי שבצרפת לא הייתה הפרדה כזאת, כי הכנסייה תמכה במלוכה והמלוכה בכנסייה, והשיתוף פעולה בין אלה.
אז מעבר לניצני המהפכה שצמחו בצרפת עצמה, ולתיאוריות הפילוסופיות שדיברנו עליהן בתוכניות הקודמות, יש לנו גם היזון הדדי עם מה שקורה בארצות הברית. ארצות הברית מבססת את עצמה כרפובליקה חדשה, עם כללי משחק שונים לחלוטין ממה שהיה נהוג באירופה מבחינת השיטה המלוכנית. צרפת הולכת לקחת חלק מהרעיונות האלו, לאמץ אותם בעצמה.
נכון. האמריקאים באים לאירופה, ובעיקר בנג'מין פרנקלין, שמתקבל בפריס כמו מנצח עצום, מפני שאל תשכחי, פרנקלין לא היה רק מדינאי, הוא היה גם פיזיקאי, שהוא המציא את הכלי ברק. ואז כשקיבלו אותו בפריס בצורה חגיגית, הסיסמה הייתה, אתה חטפת את הברק מן האלים ואת הכתר ממלך אנגליה.
יפה.
כן. והוא היה דרך אגב גם בוני חופשי, ופעם נדבר על בוני חופשים, אבל המהפכה האמריקאית, שהיו המון המון בונים חופשים, בוושינגטון בין השאר,
כן.
מפיץ את התנועה הזאת גם בצרפת. זאת הייתה, כפי שנודע בהיסטוריה, תנועה מאוד מתקדמת,
כן.
התקופה היא.
ואנחנו מדברים על וושינגטון ועל פרנקלין, מי שנחשבים כמובן לאבות המייסדים, הפורפאדרס של ארצות הברית, וגם כוננו את החוקה.
כן, שהיא חוקה למעשה חדשה לחלוטין, ותהיה דוגמה לכל מיני חוקות מחוץ למדינת אחת שהיא מדינה שלי בעולם כולו.
אבל אם אנחנו חוזרים לבומרשה, הוא מפרסם את המחזה השני שלו, שאמרנו לימים יהפוך להיות אופרה מאוד מאוד מצליחה ומפורסמת.
יש גם מחזה שלישי, שנקרא האם, השמה, שהיא לא כל כך ידועה.
והיא לא עובדה, לא עובד לאופרה.
בדיוק. אבל היא הייתה גם הצלחה בימתית גדולה מאוד. ועכשיו המסך יורד לאט לאט על המלוכה הצרפתית. אין כסף. ואני רוצה שנבין משהו שלא כל כך מודגש. שלוש הערים הגדולות של אירופה היו לונדון, קונסטנטינופול ופריס. לונדון וקונסטנטינופול הם נמלים שיכולים לקבל אוניות שחוצות את הים.
כן.
פריס לא. פריס יושב על הר סנה, שיש בעיות של תחבורה, מפני שהאוניות הגדולות לא יכולות להיכנס, כן. אבל עיר הולכת וגדלה, ויש להזין, וזה מזון לתושביה. הבעיות הללו של מזון בפריז הם אחת הסיבות הסודיות של המהפכה הצרפתית.
כמובן, ואנחנו באמת הזכרנו קודם את המשפט המפורסם, אם אין לחם תאכלו עוגות, אז כבר אמרנו, לא מרי אנטואנט אמרה, אלא אחותה אמרה את זה, אבל בכל זאת...
אבל היא לא הייתה מתנגדת לדעה הזאת.
כן, אבל בכל זאת הוא משקף את המצב בצרפת. יש לנו רעב בקרב ההמונים, האצילים והמלוכה בכלל לא מודעים לזה, לא מתעניינים בזה, הם עסוקים בתענוגות שלהם, והפער הזה הוא בין השאר אחד הדברים שגורמים להמונים להתקומם.
לך פרט מעניין, ה-14 ביולי 1789, כלומר כיבוש הבסיליה, זה היום שהלחם הגיע למחירו הגבוה ביותר.
מעניין מאוד.
זאת אומרת, הבחורה, אשתו של האיש, חזרה הביתה ואמרה, פרנסואה, הלחם יקר מדי, אז הוא אמר, אני הולך לכבוש את הבסיליה.
שזה אולי מלמד אותנו קצת על מה שקורה בחברות שבהן הפערים החברתיים כל כך עצומים, שיש לנו שכבות שלמות באוכלוסייה שלא מצליחות להתקיים, ולמתן שכבות שלמות שמשגשגות ומצליחות. בוא נאמר שחברה כזו לא תיקון עוד הרבה שנים, וצריך לקחת גם את זה בחשבון.
אבל, יש לי פרט קטן, לא ידוע. ביום המהפכה היו מים חמים בדירות בפריז. ככה שכובשי הבסיליה יכלו להתקלח אחרי יצחק.
חשוב מאוד.
À peine arrivé, avec tes idées, avec ta façon de dire non, tu débarques dans ma vie, comme un boulet de canon. Et tu es tellement jolie, tu prends tellement de proportions que c'est la révolution. 1789. Tu me traînes dans ta charrette et je sens pencher ma tête. Mais je ne crains pas l'échafaud si c'est toi qui es mon bourreau. Plutôt toi veuve que moi veuf. Vive 1789.
עכשיו אנחנו חוזרים לפייט.
לפייט, הגנרל.
גנרל.
שנלחם בארצות הברית.
וחוזר לצרפת.
ויום כן. אחד יהיה גלרי לפייט.
בימינו אנו.
כן.
והוא חוזר לצרפת מהולל. והוא מונה מפקד המשמר הלאומי, שזה הכוח מהפכני.
זה כוח מהפכני? זה לא כוח שמור להגן על המלך?
זה כוח שמשפר הלאומי, לא מלכותי. זאת אומרת, זה מורכב מאזרחי פריז. והגנרל לפייט חוזר עם ההילה הזאת של ניצחון באמריקה, וכאן הצרפתים אומרים, הוא גמר עם אנגליה באמריקה, מה טוב, גיבור לאומי באמת. אם כי שתדעי שבאותה תקופה הזאת, בסלונים של פריז, היו הרבה אנגלים. שבאו לשמוע כל מיני ויכוחים, והם חזרו נלהבים ללונדון, ששם לא היו סלונים כאלה.
כן.
לפייט חשב שהמהפכה נסתיימה. כבש את הבסטיליה, המלך הופך מלך קונסטיטוציוני, שלנו חוקה חדשה, שעוד מעט הוכרז, 1791.
כן.
ועל כן כאשר מילה שנה אחת לכיבוש, הבסיליה נעשה חגיגה גדולה בפריז, והאזרחי פריז איכשהו קצת התביישו איך הם גפשו את הבסיליה שנמצאת אצל המלך ורצו להתפייס איתו. על כן הם הזמינו אותו.
את המלך?
לבוא לפריז לראות את הרס הבסיליה.
אבל רגע.
הם הרסו.
לא התיזו את ראשו של המלך?
עדיין לא, אתם מהרי כל כך. לעת עתה הוא מלך קונסטיטוציוני.
כלומר, אחרי פרוץ המהפכה, יום כיבוש הבסטיליה, ז'וויי קטור זה מפורסם, אנחנו מדברים על מצב שבו המהפכנים הצליחו להשתלט על השלטון, אבל הם עדיין לא הוציאו או חיסלו.
הם לא רצו לחסל, עדיין המלך לא עשה את השגיאות שיביאו לחיסול.
הבנתי, אז כן. המצב כרגע הוא שיש לנו מלך חוקתי. מה זה אומר?
זאת אומרת, יש לו חוקה, הוא חייב להתחשב בה, הוא לא מלך אבסולוטי, לא לואי ה-14, אלא הוא חייב להתחשב במסרים, במאסיפה הלאומית, על כל זה נדבר בפעם הבאה.
אוקיי.
אבל כרגע חשוב לדעת שהפריזאים קצת התביישו. כבשנו לו מפצר את הבסטיליה, והם הזמינו את המלך לבקר בפריז, כדי להתפייס איתו.
כן.
עכשיו, הסמל של פריז זה אונייה אדומה על נהר כחול. הצבע של המלך זה לבן. כדי לפייס את המלך, הם המציאו דגל חדש. כחול, לבן, אדום, שהוא הדגל הצרפתי.
הצבעים של הדגל הצרפתי זה כדי לפייס את המלך? חשבתי שזה אמור לסמל את העקרונות הצרפתיים, שוויון ואחווה, רעות.
כחול ואדום זה פריז, כלומר העיר המהפכנית. לבן זה המלך.
אה, מה אתה אומר?
כן, אבל ההישג הגדול, ובזה אי אפשר להקטין את חשיבותו של הפרק הזה, זה הקמתה של ארצות הברית של אמריקה, מדינה חדשה, חדישה, דמוקרטית, לדוגמה באירופה, אשר תציס את החיים הפוליטיים בעולם הישן. יחי העולם החדש.
שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק שמיני. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה ענת מוזס. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בן יהודאי, טל אוטרמסקי, דור עזריאל ושחף בן לוי. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך השירים ינקי דודל דנדי בביצוע רוברט שואו, שירי לכת מאת ג'אן בטיסט לולי, שיר המרכיזה, השנסון של 1789 של מישל לגרנד, שירי השמורה האינדיאנית, ומתוך האריה פיגארו מאת רוסיני, נישואי פיגארו מאת מוצרט, ההמנון האמריקאי, וכן קטע הקראה מתוך הכרזת העצמאות של ארצות הברית, שנכתב על ידי תומאס ג'פרסון.